ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב, ערב טוב לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. הערב אנחנו בראיון וובינרי עם פרופסור עדי וקנין דמבינסקי, נוירולוגית בכירה, מומחית בטרשת נפוצה במחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים. ביחד נעשה איזשהו ככה סיכום 2025, מה היה לנו השנה ומה צפוי אולי קצת בשנה הבאה, ב-2026, שמתחילה מחר. אז ערב טוב לך פרופסור, איזה כיף שאת איתנו.
ערב טוב, ונתחילים לאחל שתהיה שנה טובה, מלאת הגשמות, גם אישיות וגם, לא יודעת אם רפואיות זה המילה, אבל אני חושבת שכן, פיתוחים חדשים ובתחום שלנו בהחלט יבורכו. אז נאחל שזה אמן. יגיע במהרה בימינו, במהרה בשנה
אמן,
הבאה.
אמן ואמן, ואני מקווה שכל מי שישמע אותנו ויצפה בנו יגיד אמן גם. יש תחושה בשנים האחרונות, לא יודעת מה הסיבות אם בכלל, שיש יותר אבחונים, או שיש אבחונים יותר מדויקים, שיש יותר חולים ואובחנים חדשים. מה את יכולה לספר לנו על תהליך האבחון של היום? איך אתם יותר, או את יותר מדייקת אותו? והאם רואים שינוי, איזשהו שינוי או מגמה, משהו שקשור לאל הקורונה, או משהו שקשור למלחמה, אירועים סטרסוגנים מהשנים האחרונות, משהו שקשור ככה למה שאנחנו רואים קצת במספרים בשנה האחרונה.
כן, אז אני לא חושבת שזה בשנה, אז א', זה נכון, זה בהחלט נכון, יש יותר אבחונים של טרשת, בסדר? זה רואים לא רק אצלנו, אני מניחה שאת מדברת מליבך, זאת אומרת, את רואה, אומרת שזה משהו שבישראל קורה, אז אולי ניגע בזה עוד שנייה, ואם לא, אני לא אגע, תזכירי לי, אבל בהחלט המגמה של עלייה הולכת ומתמשכת באבחון, זה משהו שמדובר בכל העולם. הפרסומים הם כבר מ-2019, זאת אומרת אפילו לפני הקורונה, הייתה בארצות הברית, משם התחילו הפרסומים של עלייה משמעותית באבחון, והעלייה הזאת הייתה בעיקר או יותר בנשים עם טרשת. בסדר? אז בהחלט זה משהו שקורה. זה לא קשור עדיין, ובטח זה עוד ילך ויהיה יותר משמעותי, לקריטריונים החדשים שעומדים להיכנס, שהם יעשו את האבחון עוד יותר מוקדם, ועוד יותר בקלות, ועוד יותר מדויק גם. בסדר? אז גם הדיוק זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז זה בגדול. בישראל אני חושבת שזה נכון ש... א', יש יותר מודעות, אנחנו לפחות בעשור האחרון, גם הקבוצות של החולים, אבל גם ברופאים, מחנכים את כל הצוותים מסביב, שיפסיקו כמה שאפשר לשלוח אנשים לכל מיני אבחונים, לא, לדברים, פעם היו שלוחים כמעט כל אישה לפסיכולוג, אם הייתה מתלוננת, לאורתופדים, ל-you name it, שהיו מאבחינים, היה הרבה יותר עיכוב, אז המהירות של האבחון יותר, האבחון יותר מהיר. אז זה עם הרבה עבודה בשטח, נגישות של נוירולוגים קצת יותר טובה, לא אידילי, יש עוד מה לעשות, אבל בהחלט... יש יותר מומחי טרשת, יותר נוירואימונולוגים, אז קצת יותר ניתן לעשות אבחון מוקדם. והגורמים שנגעת בהם, זה הגורמים של הקורונה והסטרס של הקורונה גם, מגפה ומלחמה, הם בהחלט באוכרנו, אין פה שאלה. האם זה הוכח חד משמעי שזה גורם לאבחון? אני לא יודעת. זה בוודאות עושה משהו, אני בהחלט מסכימה. בסדר, אז
נגעת מקודם במילה קריטריונים חדשים שצריכים להיכנס. נשאל רגע על הקריטריונים הישנים, ומה גורם בכל כמה שנים, או בכלל איך התהליך של הקריטריונים קצת מושפע ומשפיע. בעצם האם אתם הדרג המקצועי והצד של הנוירולוגים שמטפלים בעצם בנו, בחולים, בחולות, אתם בעצם עובדים by the book לפי אותם קריטריונים, ואז כשיש קריטריונים חדשים זה מדייק אתכם יותר. ספרי לנו קצת מה זה אומר גם הקריטריונים החדשים שיכנסו, ובכלל על מה הקריטריונים האלה משפיעים בעבודה היומיומית שלכם.
אז הקריטריונים, אין שנים מסוימות שבהן, נגיד כל 5 שנים יש עדכון, זה לא קורה. הקריטריונים ה-so called ישנים היו ב-2017, שבעצם נכנסו לתוקף ב-2018, כמו שאלה של עכשיו הם של 2024, והם רק פורסמו לתוך סוף כמעט 2025, אבל הם יקראו תמיד 2024, אז, והתחילו לעבוד עליהם לפני 2024 כמובן. הצורך בא מהקהילה הרפואית לעדכן את הקריטריונים, כי רואים שיש חולים שאנחנו רוצים לתת להם אבחון ולתת להם בעקבות האבחון טיפול, והם לא מגיעים לכדי זה, ולכן רואים, זה בא מהשטח, מהצורך בעיקר להתערב יותר מוקדם במחלה. אני חושבת שמדינת ישראל במקום קצת אחר מאשר שאר העולם, ולכן לגבינו הקריטריונים הם יותר עניין אולי קצת ביוקרטי, אולי עוזר לנו במחקרים יותר. אני לא חושבת שזה ישפיע על ההתנהלות של הרופאים בקליניקה, על רוב רובם של הרופאים. זה הציפייה שלי. יש איתם, הם עדיין לא מיטבים מהקריטריונים, זאת אומרת יש איתם בעיות, אנחנו יודעים כבר, כי ברגע שהם יוצאים מיד אנחנו עושים מה שנקרא ולידציה, רוצים לבדוק כמה חולים שלא הבחנו יאובחנו, ואיפה הבעיות וזה, ואנחנו כבר יודעים שיש בעיות, אז אולי נקדיש לזה איזשהו מתישהו בעתיד הקרוב רעיון נפרד, אפשר, יש רופאים שממש מתעסקים עם זה, גם אני, אבל יש עוד שאפשר לעלות לשיחה על זה. הסיבה שישראל פחות מושפע, הסיבה נוספת
הגדרת אותה כי היא קצת שונה, מה זה אומר באמת על ישראל?
ב-2022 נעשה כנס טרשת, שבעצם באופן מפתיע במדינת ישראל, משרד הבריאות הוא אחד המשרדים שעובדים יפה מאוד. זה נורא מוזר, כי אנחנו בתור רופאים ובתור מטופלים, יש לנו הרבה ביקורת על הדברים ביוקרטיים, אבל יחסית אנחנו בסדר וגדול, תמיד צריך להשתפר. ונעשה כנס טרשת שאיגד את הרופאים שעובדים בתחום, ולא יודעת אם הייתם מעורבים בזה, אבל קופות החולים בעיקר, ומשרד הבריאות, כנסים כנסי עומק, ובעקבות זה הסל מאוד מאוד הורחב ב-2022. ונתנו לנו בעצם ממש די, אנחנו יכולים לתת כמעט איזה טיפולים שאנחנו רוצים למטופלים היום. מאוד, יד מאוד נדיבה. ולכן אני לא צופה שיהיה בישראל איזשהו שינוי. באירופה, לא נגיד גרמניה, אבל באירופה היותר שמרנית כן יהיה שינוי, זאת אומרת יהיו יותר חולים שיהיה הבדלים, אולי גם בכל מיני מבוטחים בארצות הברית, שם זה קצת יותר מסובך, אז יהיו הבדלים. אז אני לא מאמינה שפה אנחנו נראה פתאום איזה עלייה דרסטית באבחונים של הטרשת. זה הרגשה שלי, אבל אנחנו נצטרך כמובן להיות עם היד על הדופק ולבדוק את עצמנו.
עד
אבל
כמה בעצם,
אני בעצם
מה
הרבה
רק
שנים מלמדת את המומחים הצעירים אצלנו, שהאבחון הוא אבחון קליני, זאת אומרת, אם אתה חושב שיש את הרשת, וה-MRI תומך בת הרשת, וכל הבדיקות האחרות לא מצביעות על משהו אחר, אז כנראה שיש, אם אתה יש לך מספיק ניסיון, אז יש את הרשת. לא צריך, זה לא יום לימודים ארוך, כן? לא צריך, אנחנו לא עושים מחקר על החולה, אנחנו מטפלים בחולה, קודם כל.
אז הזכרת בעצם שאם ה-MRI מראה את הרשת, עד כמה הטכנולוגיה שהלכה והתפתחה תרמה לתהליך של אבחון מוקדם, אבחון מדויק יותר, ועד כמה היא גם תורמת לטיפולים שאתם מציעים היום.
אז בעצם עדיין גם עשרות שנים אחרי המצאת ה-MRI, ה-MRI בנוירולוגיה בכלל ובטח בטרשת, הוא הכלי הכי טוב שיש לנו. הוא הביומרקר הכי טוב שיש לנו, בסדר? הקריטריונים החדשים בהחלט הכניסו שני מדדים חדשים ב-MRI, שעוזרים לנו גם באבחון מוקדם, אבל יותר בדיוק של המחלה. אם אנחנו רואים אותם, אנחנו יודעים בוודאות של כמעט 100% שמדובר בטרשת, וזה מאוד מרגיע. זה מאוד 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 חשוב. בסדר? אז זה משהו שהוא חשוב להגיד. אז זה מבחינת אבחון. וה-MRI בהחלט התקדם, לא ה-MRI עצמו, אלא יותר השימוש שאנחנו עדיין לא עושים מספיק בקליניקה. השימוש בתוכנות AI שעושות מעקב המשכי, מעקב לונגיטודינלי אחרי ה-MRI, ואז שם אנחנו בהחלט יכולים להשתמש בזה ולראות הבדלים קטנים. אני לא יודעת אם יצא לך או להרבה מטופלים יוצא שהם מרגישים פחות טוב, ואז ה-MRI יציב כל הזמן, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, זה מתסכל מאוד את המטופלים, ואני חושבת שזה כן יהיה לזה מענה בתוכנות, הם כן יוכלו לראות את הדברים הקטנים שאנחנו בעיניים שלנו לא יכולים לראות, ובמחשב כן, ולעשות הבדל אורכי. אז שמה כן אנחנו נראה דברים. אז זה מאוד התקדם השנה, הוא התקדם ברמה היותר מחקרית, הוא צריך כן לעבור אימפלמנטציה לתוך הקליניקות, לעשות את זה זה גם time consuming, זה לוקח הרבה זמן, וזה גם צריך משאבים, ובסופו של דבר זה יחסוך את הזמן, אבל אנחנו ממש בהתחלה של זה. בסופו של דבר יהיה כפתור, נלחץ, הוא ייתן פענוח ויגיד לנו את כל הדברים, אבל עד שזה קורה, צריך שהבית חולים יסכים לשלם סכום מאוד גבוה, צריך שהרדיולוג יסכים, שהטכנאי יהיה, שיהיה מספיק. אז,
יש עוד דרך, יש עוד דרך לעבור,
יש עוד דרך,
אבל זה ייכנס ככלי עבודה לחלוטין בשנה הקרובה יותר ויותר ויותר.
כן, לא יודעת אם בשנה הקרובה, אבל זה ייכנס.
אמן.
כן,
אני, בדיוק. לגבי העתיד, בסדר? נזרוק ככה, נסתכל רגע קצת קדימה, איך את רואה בטיפול במחלה, על התקדמות, או באיזה קצב, או אם יש התקדמות, בכל הנושא של שיקום או תיקון המיילין, איך זה משפר או ישפר בעתיד יותר ויותר גם את תפקוד המטופלים, זה משהו שתמיד תמיד תמיד מסקרן את חברי הקהילה, ואת מי שמתמודד עם טרשת נפוצה, כל הנושא הזה של תיקון מיילין, והאם טכנולוגיה עתידית או דברים מסוימים יוכלו לעזור יותר ויותר, זאת אומרת אנחנו נהיים יותר ויותר טכנולוגיים.
לגמרי. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב, וזה נושא שיש בו unmet need מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין במקום שהטיפולים שמאוד מאוד טובים ומאוד התקדמו, יודעים הרבה יותר טוב לטפל בחלק הדלקתי של המחלה, או כמעט רק בחלק הדלקתי, וכל התיקון והיתרון המשני שיש לטיפולים בתיקון המיילין, הוא כ-by standard effect. זאת אומרת, אם אנחנו נטפל יותר טוב במניעת הדלקת או בטיפול בדלקת, הגוף ידע לתקן את המיילין בעצמו יותר טוב, אבל אין לנו טיפולים עדיין שמתקנים בעצמם מיילין. המחקר הבסיסי מאוד מאוד התקדם. בסדר, אנחנו יודעים וגילו המון פקטורים שאו מעכבים את התהליך הזה, ואז אפשר לתקוף אותם, או שמעודדים. זאת אומרת, המחקר הבסיסי מאוד התקדם. השלב הבא של מציאת הטיפולים לדברים שאנחנו כבר יודעים, עדיין לא שם, משתי סיבות עיקריות. אחת שדברים שחשבו, או שהם עוזרים בעכברים, או במודלים שהם בצלחת, לא עבדו על הבן אדם עצמו, או שאפילו גרמו לנזק, בכל מיני תת סוגים של טרשת. אז שם אנחנו נמצאים. היה קצת איזשהו משהו, תרופה נגד אלרגיה, קלמסטיין, שהראתה איזו יעילות, אולי משהו מאוד מאוד מינימלי כמעודד מיאלין. היא ממש בחודשים, שבועות האחרונים, הראו שהיא דווקא אמורה, החמירה חולים עם סקנדרי פרוגרסיב אמס, אז הרופאים לא יעיזו לתת את זה, לדעתי, אז זה גם ירד. קיצור, אנחנו לא מספיק טובים במציאת הפתרונות לתהליך הרמילינטיבי. אנחנו הרבה הרבה יותר טובים בתקיפת הדלקת. זהו, זה קצת מאכזב. אני כן בטוחה שיהיו, כי המחקר הבסיסי הוא מאוד מאוד התקדם. אז אני בטוחה שיהיו דברים בשנים הקרובות. אני חושבת שה-AI כן עשוי לעזור לנו בלחשוב קצת מחוץ לקופסה, לעשות עוד פעם אנליזה של כל המחקרים שהיו בחולים, שלא נצטרך לעשות אותם מחדש. גם מחקרים בסיסיים, עוד ביג דאטה לעבור עליהם. אז אני כן מצפה שיהיה איזשהו רענון שם, ושם אנחנו נמצאים.
אז יום אחרון לשנת 2025, ליטרלי זה היום רגעים אלו, ואני רוצה לשאול אותך ככה, אם אני לוקחת אותך לאורך כל השנה, מה שמת לב מבחינתך, במחקרים, בכנסים שהשתתף, במטופלים, בקליניקה, מה שמת לב שהכי בלט השנה? מה הרגש שהיה השנה אולי קצת אחרת, קצת שונה, קצת יותר מהיר, קצת יותר איטי, שאפיין קצת יותר את 2025.
אוקיי, שאלה גדולה. אז אני חושבת שהדבר שהכי בלט זה הדיוק של המתן, של המתן של הטיפול. זאת אומרת, אנחנו הבנו ממש בשנים הבודדות האחרונות, שטיפול מוקדם וחזק יותר מאוד 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 חשוב, ואני חושבת שבשנה האחרונה אני ראיתי יותר אימפלמנטציה של זה. זאת אומרת, יותר רופאים ויותר מטופלים מקבלים את זה ועושים את זה. ואני חושבת שהתוצאות של מה שנעשה בשנים האחרונות כבר רואים אותם בשטח. ואנחנו רואים חולים יותר בריאים היום. עוד יש לנו דרך, עוד יש לנו מה לעשות, אבל בהחלט אני רואה כן שזה משתנה לטובה. עוד דברים שאני רואה, אני חושבת אני רואה שהחולים יותר בריאים מהבחינה המוטורית. בסדר? יש לי קצת טווח זמן, אז אני רואה פחות אנשים
לאורך הקריירה, אתה מלא
נכון,
קצת יותר
ופחות
מה.
אנשים ש... גם פחות אנשים מוטרדים, אולי זה... לא יודעת, אולי פחות מתלונן, לא נראה לי שאנשים פחות מתלוננים, פחות שואלים האם אני אהיה בכיסא גלגלים, הם מבינים שיש טיפולים, והם יהיו יותר רגועים שהרפואה מתקדמת, והם במקום הנכון, אבל כן יותר שמים לב דווקא לדברים האחרים. אם הם בסדר מוטורית, אז יש גם דברים נוספים שמפרים, ואולי אפשר לטפל בהם, שזה מאוד חשוב. הפן השיקומי, הפן הקוגניטיבי, הרגשי, הזוגיות, הדברים הנוספים, שעד עכשיו, אם היינו עסוקים כל הזמן בזה, נצטרך עזר הליכה, לא נצטרך עזר הליכה, אז אנחנו יותר פנויים גם לטפל בדברים שהם כאילו פיין טיונינג, אבל הם מאוד 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 חשובים בחיים שלנו, אני חושבת.
אז באמת, האם בעצם, אם אנחנו כאילו מסתכלים על השנה ועל השנים האחרונות, את חושבת נגיד שהצ'אט שקידם אותנו קצת יותר, את יודעת, בתהליך חיפוש מידע, לעומת דוקטור גוגל, אני אומרת במרכאות, דוקטור גוגל ששלט קצת לפני, ונתן בשורות יותר שליליות אפילו, יותר מפחידות, האם הצ'אט הביא איתו משהו אחר? זאת אומרת, אפילו את אומרת על תופעות לוואי או על תסמינים או זה, בן אדם יכול להתחיל לחפש מידע ולקבל יותר מאמרים, פתאום עם לינקים, וכאילו כל הצ'אט הזה, כל החיים סביב הצ'אט, ועוד ג'ימיני או לא משנה, כל אחד עם ה... אבל AI שנכנסו לנו לחיים, זה גורם גם למטופלים לבוא עם יותר ידע, עם יותר שאלות, המטופלים קצת מתנהגים אחרת, מגיבים אחרת, איך זה השפיע קצת עליהם ועליכם, שאתם חווים את זה, כן? בתור הצוות המקצועי, כן? הנוירולוגית הבחירה שמקבלת אותם.
אז אני לא ראיתי איזה הבדל מאוד מאוד משמעותי, זה האמת. זאת אומרת, יכולים, כמו שפעם היו בהתחלת הגוגל, היו מגיעים אליי עם דפים של עשיתי חיפוש בגוגל, אז עכשיו מגיעים עם חיפוש בצ'אט. זה לא איזה דבר דרמטי מדי. כן, יש מטופלים שהם דווקא נכנסים יותר ללחץ מזה. זאת אומרת, יש עודף ידע שהוא מלחיץ לפעמים. לא, גם לא ראיתי שפחות באים בגלל שהצ'אט, שזה, אני חושבת שזה משהו חיובי, אני לא חושבת שהצ'אט יכול לטפל בחולים. אני מקווה מאוד שלא יתחילו מיד לטפל לפי הצ'אט, אלא שעדיין ישאירו את בטח טיפולים שצריך לקחת, תרופות, צריך לנסות אותם קודם, זה לא מהצ'אט לבן אדם. אני חושבת שלנו בתור מספקי שירותי בריאות, יהיה לנו יותר קל, אנחנו משתמשים ב-AI בצורה יומיומית, שעה-שעה, זה הופך את החיים שלנו לתת שירות יותר טוב, אני חושבת. אנחנו, כאילו יש לנו עוד איזה מוח שחושב לידינו, ואנחנו יכולים קצת ככה לדייק יותר מהר. אני מקווה שזה לא יהפוך להיות מהר מדי, כי אני חושבת שהתפקיד של הרופא הוא לא רק לרשום פעם בשנה מרשם, אלא יש לו תפקיד גם אחר, אז אני מקווה
בטוח.
שזה לא יילקח, שהיום 10 דקות שנותנים למטופל בקליניקה לא ירדו ל2 דקות, כי הכל עשה צ'אט, ומספיק תדבר 2 דקות עם המטופל ותשלח אותו לדרכו. אני מקווה שזה לא יגיע לשם.
אחד הנושאים גם שאפיינו את השנה או את השנתיים האחרונות זה הנושא של ביומרקרים שקשורים בטרשת נפוצה. קצת בכלל נשמח להסבר בכלל מה זה ביומרקר, מה הממצאים החדשים, איך זה עוזר לכם, הרופאים, לדייק אולי את הטיפול או למנוע התקף או להראות על התקף או לדווח על התקף אם זה קשור לעולמות האלה. וכמובן, אם זה עוזר לכם קצת לדייק יותר גם את הטיפול בקליניקה, באמת איך זה הלך והשפיע עליכם ואיך זה משפיע על המטופלים.
אז בעצם ביומרקרים זה, א', זה נושא נורא 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 חשוב. כל דבר שהרופא נעזר בו, שהוא נלקח מהחולה, אינפורמציה, כן? וגם דברים שהם נוזלים ביולוגיים, זה ביומרקר. זה בגדול. בסדר? אני אכנס קצת לטרשת, כי אחרת אפשר להקדיש לנושא של הביומרקר שעות רבות. אז דיברנו על הביומרקר הכי חשוב בעצם, שזה ה-MRI. בסדר? על זה לא ניגע. אני מניחה שהתכוונת לביומרקר של נוזלי הגוף, בסדר? והביומרקר השני שאנחנו הכי משתמשים בו, זה הנוזל שדרה, לבדוק את האוליגוקלונל בנז. וזה בעצם עוזר לנו בעיקר באבחון, אבל גם כמדד פרוגנוסטי. ובעצם בטרשת נפוצה, ביומרקרים, אנחנו צריכים הרבה שלבים לאורך המחלה. בסדר? אנחנו מאוד היינו רוצים שיהיה לנו ביומרקר של אבחון, בסדר? יש לנו ה-MRI וה-OCB, אבל היינו שמחים שיהיה משהו יותר חד משמעי. בסדר? אז אני חושבת שהספציפיות של הביומרקרים שיש לנו היום הם סביב ה-85-90%, הם לא 100%. בסדר? אבל היינו שמחים שיהיה לנו כמו בסוכרת. לוקחים בדיקת דם, למישהו יש סוכר 200, יש לו סוכרת. בסדר? אין פה שאלה. בסדר? מישהו, הסוכר שלו בצום 200, יש לו בהכרח סוכרת. בטרשת אין לנו עדיין ביומרקר אבחוני שהוא 100%, גם שם אנחנו צריכים להשתפר. אבל הביומרקר שמלווה את המטופל לאורך מסע המטופל, הוא יותר ביומרקר של ברמה הפרוגנוסטית וברמת התגובה לטיפול. זה שני הדברים החשובים. יש התפתחות מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה. הביומרקר שייכנס, או כבר נכנס מבחינת ה-FDA וה-EMA, זה הנורופילמנטים לייט, NFL, בסדר? זה מרקר שלוקחים אותו בדם, לוקחים בדיקת דם, ואפשר לזהות נזק של המוח. זאת אומרת, זה די קונספט שהוא קשה לתפוס, אבל אם אנחנו פוגעים במוח בשלוחות, באקסון, לא במיילין, דווקא בשלוחה של תא העצב, ממש בממברנה, משתחררים חומרים לדם שאפשר לעשות להם זיהוי בדם. זה לקח הרבה שנים כי הרמה שלהם בדם הייתה מאוד 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 נמוכה. אז צריך לעשות אמפליפיקציה, צריך להגביר את זה, והיום זה מאוד מאוד מדויק. בסדר? אבל זה מדויק, שוב, לא ברמה ספציפית. כי כל מכה בראש, או כל דמנציה, או גיל, או דווקא לא השמנה, דווקא הרזייה, או יש הרבה דברים שגורמים לעלייה של זה. אז זה בהחלט ממש 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 לא ספציפי לטרשת נפוצה. בסדר? זה ספציפי לפגיעה מוחית. ולכן צריך לדעת איך להתייחס לביומרקר. בסדר? אי אפשר לתת את זה עכשיו, לתת לאוכלוסייה, לכולנו להשתמש בזה בצורה בלתי מבוקרת, כי אנחנו ניכנס ללחץ, בסדר? אנחנו ניפול על הראש, יעלה לנו קצת הביומרקר, נחשוב שיש לנו אלצהיימר, בסדר? יעלה לנו, הכל יהיה בסדר, אנחנו נרגיש טוב, ה-MRI יהיה יציב, ופתאום יעלה הביומרקר, מה נעשה? נחליף טיפול? זה לא מאוד אחראי. אז זה צד אחד של זה. וצד שני של זה שגם רופאים וגם מטופלים מאוד אוהבים ודאות, בסדר? והביומרקר בהחלט עוזר לנו להיות יותר בטוחים במה שאנחנו במילא חושבים או הולכים לאותו כיוון. בסדר? אז אי אפשר, למרות הביקורת שיש לנו על הביומרקרים שנכנסים, אי אפשר להתנגד לזה, בסדר? רק צריך לקחת את זה בצורה מבוקרת, לגלות מה אמר הביומרקר יחד עם הרופא, או יחד עם אחות מקצועית, או מישהו שבאמת מבין בתחום שלא ניכנס סתם ללחץ. או נהפוך, או לרגיעה, שהכל בסדר. זה יציב, אז הכל בסדר. לא, לא בהכרח. בגלל יש המון המון התקדמות בנושא, זה מאוד מאוד חשוב, ואתם תראו שהם יתחילו להשתמש בזה, אי אפשר להתחמק.
אז הזכרת את ה-NFL, ורשמתי לעצמי שיש גם GFAP, גרפ, וגם מישהו, איזושהי חברת קהילה אצלנו כתבה, שמעתי גם על ביומרקר חדש של Light Chains, מה קורה? זאת אומרת, התחום בהתפתחות, התחום גדל יותר, זה מדייק אתכם, אני רואה שהחולים עצמם, מי שמתמודד עם הטרשת, גם נורא על הנושא הזה ובודק איזה ביומרקר חדש יש, האם זה נכנס אוטומטית, הביומרקר, זאת אומרת, ברגע שבאיזשהו כנס בינלאומי זה מוצג, או איך מתחילים לעבוד עם הדברים האלה בעצם, אתם לפחות?
אז אנחנו לא יכולים לעבוד עם ביומרקר שלא עבר אישור, בסדר? זה לא, שלא עבר ולידציה כמו שצריך, וברוב הבתי חולים שהם עברו אקרדיטציה, אתה חייב שיהיה אישור של משרד הבריאות ו-FDA ואימא, זאת אומרת, זה חייב להיות מתוקף, ורק עכשיו קיבלו הביומרקרים, ורק ה-NFL קיבל אישור, בסדר? ה-GFAP עדיין בפיתוח, אני מניחה שזה ייכנס בקרוב, הוא אפילו אולי יהיה יותר מדויק. ה-GFAP הוא מדד של פגיעה בתאי התמיכה של הנוירונים, באסטרוציטים, לא בנוירונים עצמם. אבל כנראה שהוא מדד פרוגנוסטי מאוד טוב, לדעת מי יהפוך למחלה מתקדמת יותר. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד חשוב, ואז אומר לנו במטופלים האלה, אפילו שהכל בסדר, תתחילו בטיפול יותר חזק, אז כן יש לו כנראה השפעה טיפולית מאוד חשובה, גם ה-NFL מאוד חשוב, אבל זה רק עכשיו התחלנו, מתחילים להשתמש, יש מרכזים בהדסה התחילו קצת יותר מוקדם, זה לא מאוד רלוונטי, אין לנו מספיק ניסיון של קבוצות ענק, שזה בהחלט משהו שהוא חשוב במיומרקר. לגבי ה-Light Chain, זה יחליף את ה-OCB, זה לא משהו שהוא פורץ דרך. ה-Light Chain זה בקריטריונים החדשים, במקום האוליגוקלונל בנדס, זה פה לא יבוא הישועה מבחינת אפקטים, אבל יש עוד ביומרקרים ברמה המחקרית, וכנראה נצטרך, כדי לענות על כל השאלות ששאלנו היום, נצטרך אולי שילוב של כל ה... שילוב של הקליניקה, יחד עם ה-MRI, יחד עם ביומרקרים מסיסים, יחד עם בדיקות קוגניטיביות, יחד עם עוד דברים, כדי לענות מה יהיה הלאה וכמה להתערב אצל החולה.
אני לוקחת אותך פרופסור שנה קדימה, וממש לתוך 20-26 אנחנו צוללות ככה קופצות שנה קדימה, מה את מקווה שכבר תוכלי לספר לנו שיתקדם על מחקרים אולי שכאילו הם מתחילים או באמצע ואולי עד אז יסתיימו ותהיה, לא משנה איזה בשורה, אבל מחקרים שהם עכשיו ככה התחילו או שהם באמצע, איך תראה עוד שנה? בעצם, כן, זה הכל היפותטי, אנחנו יודעים, גם לא את חוסמת, ואין פה מגדת עתידות, זה ברור לכולנו, אבל מבחינת ההתקדמות, או הדיוקים, או האבחונים, או הטכנולוגיות, או המחקרים, איך 2026 ככה תראה, ואני משאירה לנו גם קצת זמן לשאלות מהחברי קהילה, כי התחילו להציף אותי עם שאלות שמעניינות אותם, וחלק מהם עוסקות בפרוגרסיבי, שאני ואת עוד לא דיברנו עליהם, אז יש פה כמה שאלות.
אז דווקא הדברים שהם על הפרו... אני חושבת שהדברים הראשונים שייכנסו ב-2026 יהיו כן אולי בשורה, אני לא יודעת כמה היא גדולה, אבל היא בהחלט שינוי. אני חושבת שהתרופות הראשונות שייכנסו, אני מקווה כבר ב-2026, אולי קודם בארצות הברית, ב-FDA ואחרי זה אצלנו, זה ה-BTK inhibitors, שהם בהחלט כנראה עוזרים יותר למחלה הפרוגרסיבית. אז כן יהיו, אני מקווה, אמור להיות אישור ממש בקרוב לתרופה הראשונה, שהמנגנון של ה-BTK inhibitors עובד על תאי B ועל תאי המיקרוגליה, שתאי המיקרוגליה הם אלה שכנראה מתווכים את הפרוגרשן במחלה. אז כן, אני חושבת, אני מקווה מאוד שהם יאושרו והם יהיו כנראה השינוי החדש, השחקן החדש בתחום. אז כן, קבוצה של תרופות שעובדות, נכנסות ב-100% למערכת העצבים המרכזית, שזה משהו זה חידוש כבר טוב, שזה פועל במערכת שהיא פגועה, ועובד כנראה יותר בחולים הפרוגרסיביים. אז זה החידוש הראשון שאני מקווה שיהיה. המחקרים של התרופות הרמלינטיביות ימשיכו לרוץ. אני חושבת שהגיים צ'יינג'ר, אני מקווה שהגיים צ'יינג'ר בנושא של טרשת יהיה הטיפול בקארטי. זה טיפול תאי, של תאים של המטופל עצמו, עושים להם איזושהי מניפולציה כדי שהם יוכלו לתקוף את התאים שהם לא תקינים, שהם אוטו-ריאקטיביים בגוף, בעיקר את תאי ה-B, אבל זה עם מנגנונים יותר טובים, והם עושים אפקט יותר חזק מאשר התרופות של ה-B-cell depletion, כמו האוקרבס והקסימטה, הם כנראה יותר חזקים. זה טיפול שהוא נורא נורא אישי, אז זה לא יחליף את ה... זה לא כל המטופלים יהיו מועמדים לזה, אבל זה בהחלט משהו שהוא נראה כ-game changer לחולים שלא הגיבו לטיפולים שקיימים. לזה אנחנו נתחיל בהדסה. מקווה שבימים הקרובים נקבל אישור הלסינקי לטיפול בטרשת. יש כבר אישור לאוטואימיוניטי, אבל צריכים להרחיב את זה לטרשת, וזה ממש צריך צפוי בימים הקרובים. אבל בעולם כבר התחילו לעשות את זה לחולים, לכמה עשרות בודדות של חולים עם תוצאות טובות. אז אנחנו בהחלט מקווים שזה א' יאושר, וב' זה יהיה גם, כן, צופה שזה יהיה, ישנה ממש את ה, בעיקר את החולים שפחות מגיבים לטיפולים, וחולים היותר פרוגרסיביים, שזה יעזור.
זה
אז זה
קודם
כן
כל זה בשורות
בשורה.
טובות לפרוגרסיביים, כי ברוב כן. הוובינרים שלנו, כשאנחנו מדברים על תרופות, אנחנו מדברים על טיפולים, אז תמיד 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 יש איזה, ככה קצת החמצה כזאת או איזה קיבוץ כזה בקרב חברים שהם מתמודדים עם טרשת פרוגרסיבית שאין מספיק תרופות בסל ואין מספיק
נכון.
תשומת לב, ודווקא שתי הבשורות שנתת
נכון.
זה עבורם, אז זה נורא משמח. וגם
נכון.
באמת שאלו אותי על באמת על התרופה, מה הסיכויים שלה, האם זה טיפול איטי ובטוח, זאת אומרת באמת לאן היא תיקח אותם, בהקשר הזה זה מאוד מאוד חשוב להם. וגם שאלה ששאלו, חוץ מה-BTW, זה איך עושים חיבור יותר הרמטי עם הרופאי משפחה, שידעו על מה אנשים מתמודדים עם טרשת, זאת אומרת, לכם הנוירולוגים שמובילים ומקדמים ועומדים בראש מרכזים, כן, כמו הדסה עין כרם בירושלים, שאת נמצאת בתוכו, זה מרכזים שהם נטו 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 לטרשת, אבל רופא משפחה שאתה בסוף מגיע אליו בקהילה או דרך הקופה, הוא לא מתמחה רק בטרשת. איך עושים חיבור יותר הרמטי, איך עושים שהם ידעו יותר, שהם יפנו יותר בזמן הנכון לנוירולוגים, שאולי גם הם ידעו קצת יותר מה להגיד, איך להגיד, על מה להמליץ, כי בסוף, חוץ מכם שאמרת, אוקיי, אני לא רוצה להיות בסיטואציה שאני פוגשת את המטופל פעם בשנה ל-10 דקות שמקצים או רבע שעה, ודווקא רופא משפחה, אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו נמצאים איתם ואצלם בתדירות יותר גבוהה. והם יותר גם זמינים לנו בהרבה מהמקרים, כן, הם ליד הבית, אני יכולה
כן.
לתאם, להיכנס לאתר, ואופה, תוך כמה ימים אני אצלה בקליניקה. איך עושים חיבור, עד כמה את שמה לב שמדברים על זה, או יהיה דגש על זה, במיוחד שבאמת זה מתקדם, אם זה בתרופות, אם זה בטיפולים, אם זה באבחונים, אם זה בהכל, כאילו מהצד הנוירולוגי, אנחנו נורא נורא מתקדמים, ויש מין תחושה שדווקא בצד הרגיל, היומיומי, לפעמים מול רופאים אחרים, אנחנו פחות מתקדמים שם.
כן, זה אתגר, אני לא אגיד שזה לא אתגר, כי בעצם לכל רופא משפחה יש חולים בודדים, בגלל שזו מחלה נדירה. אנחנו מנסים בחינוך רפואי קצת לתת הרצאות, יש הרבה וובינרים לרופאים כל הזמן, אז, אבל זה דורש מהרופא להתחבר ולהקשיב, אנחנו בעצמנו עושים, חברות פארמה עושות, הן נותנות הרצאות לרופא משפחה באמת די הרבה. עוד דרכים זה בכל אזור בארץ יש לנו מפגשים עם רופא משפחה, עם הרצאות מה נעשה, אנחנו מנסים כאילו קצת לעשות PR לבית חולים, אז אנחנו מסבירים מה יש בנוירולוגיה, אז אחד מההרצאות זה הרצאות על טרשת. ואולי אפשר לנסות מהחולה עצמו, לתת את המייל או את הטלפון אם צריך, שרופא המשפחה, אני חושבת על בסיס כמעט יומי, יוצרים איתי קשר. אז אני חושבת
את רואה גם שינוי
שבא
ושיפור
בסדר.
גם בתוך
כן,
היחסים.
כן, יותר, אני חושבת שזה גם די טבעי, כי התרופות יותר חזקות, אז זה יותר, יוצר יותר ככה אי שקט מהצד של הרופאים, אז הם בסופו של דבר אלה שעוקבים אחרי בדיקות הדם, ו... ואם יש נגיד דברים נוספים או תרופות אחרות, אינטראקציות, אז הם שואלים. אז כן, אני חושבת שזה
אז שאלו
הכיוון.
אותי באמת על מחקרים שאת באופן אישי כרגע עושה אצלך בהדסה בעצם עין כרם, אם זה לגבי תרופות חדשות, אם יהיו, קצת על
כן.
המחקרים שאת מעורבת בהם באופן אישי, זה מסקרן את החברים שלנו בקהילה.
אז יש לנו מעבדות מאוד מתקדמות בטרשת, שאנחנו בעצם עובדים, עושים הרבה עבודה של basic science, בעיקר אומיקה, זה ביג דאטה, זאת אומרת אנחנו בודקים ביטוי של גנים, בטח חלק מהמטופלים תרמו מתישהו דם במסגרת מחקר לבדיקות. אנחנו באמת קצת יותר חוקרים את לא את המחלה הפרוגרסיבית, אלא את ההבדל, מה מבדיל בין אנשים שימשיכו למחלה שהיא התקפית, לחולים שיעברו לשלב הפרוגרסיבי, ובאמת התאים שהכי מעניינים, מלבד תאי מערכת החיסון, שזה אולי הכי חשוב, זה תאי המיקרוגליה. אז עושים אצלנו מחקר בסיסי ומחקר פחות על חיות מודל, אבל יותר אקס ויבו, אנחנו לוקחים תאים עם הדם של החולים. בקשר למחקר קליני, אז יש לנו את הקארטי שיתחיל, מי שמוביל את זה, זה מחלקת מח עצם, אבל אנחנו יושבים איתם, זאת אומרת, אנחנו בוחרים, זה אנחנו יחד עם הרופא של מח עצם, ומחליטים איזה חולים מתאימים. הפרוצדורה היא פרוצדורה לא פשוטה, צריך לאסוף את התאים מהדם, להנדס אותם ולהחזיר אותם, היא יקרה, אבל יש לזה מימון, זה במסגרת מחקר, לא צריך לשלם, אבל צריך לבוא וצריך להשתתף בצורה אקטיבית בטיפול.
איך הטיפול הזה גם ייראה בעתיד, שאלו? כי זה כבר התחיל לסקרן רק מזה שהזכרת את זה.
כן, אני חושבת שקודם כל נראה שיש לזה תוצאות טובות, זה בהחלט בחיתול,
זאת אומרת,
בחיתול.
עוד לא, רק רתמנו את הסוסים, אי אפשר עוד רגע כבר לעלות על העגלה.
נכון, זה כן היתרון, יתרון מאוד מאוד גדול של זה, שזה טיפול חד פעמי. אז זה מאוד מרגש, אתה לוקחים פעם אחת טיפול, וזה עובד הלאה, כמו הטיפולים הארטיזה, שהתחלנו להיכנס לטיפולים שמשפיעים קדימה. ואני חושבת שעוד חידושים שיגיעו זה שהדברים באמת יהפכו להיות יותר נוחים גם. בסדר, לא רק שמפתחים משהו שהוא יותר יעיל, אלא גם דברים שהם טובים, שיש אותם היום, הם יהפכו להיות יותר נוחים. בסדר, אם יותר מתן בבית, פחות נגיד אוקרבס, פחות ב-IV, באשפוז יום, אלא יותר בבית. טיפולים שנותנים פעם בשנה ומשפיעים הלאה לעוד שנים רבות. הנוחות היא חשובה, אנשים צריכים להמשיך לחיות חיים מלאים וטובים, למרות שהם מאובחנים עם טרשת. זו צריכה להיות המטרה שלנו.
אז את רואה דגש, את רואה דגש על נוחות, את רואה איזה
כן.
שינוי בכיוון הזה.
בהחלט.
מעולה. קודם כל, אני חייבת להגיד שהיו לנו לא מעט בשורות פה. אם ככה צפי, נכון, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, מתי זה יקרה, אין לנו את הזמן המדויק רגע לשים, אבל עצם זה שיש מחקר בכיוון, ועצם זה שאנשים מובילים כמוך, מובילים את התהליכים האלה, ועצם זה שאתם באמת עושים הכל בשביל לייצר עוד אופציות ועוד פתרונות ועוד דברים שיכנסו לסל תרופות, זה כל כך חשוב עם צורות טיפול, זאת אומרת שאם אפילו שחשיבה על נוחות, ושאנשים יוכלו להמשיך את החיים שלהם בצורה נורמטיבית וטובה יותר, ובעצם לא להשתאבד לטיפולים ולתרופות ולרוץ כל דקה ולכל מיני מקומות, אלא באמת שזה יישב, זה ייכנס להם כחלק בלתי נפרד בחיים, בלי תרחה באיזושהי צורה. היו פה לא מעט נגיעות גם אופטימיות, אני אישית חושבת שגם את תורמת לאופטימיות שלנו, רבות, וזה כיף לראות את זה, וזה כיף לשמוע את זה, כי כל אחד מתמודד בהתמודדות שלו, וכל אחת מתמודדת עם ההתמודדות שלה, וזה שפרופסור ורופאים בכירים כמוך מובילים את הרכבת הזאת וקדימה למקומות שכולנו יכולים בסוף לצאת נזכרים מהם, אז זה חשוב, וזה כל כך גם משמח לשמוע. אני אאחל, אנחנו גם בקהילה וגם אני באופן אישי נאחל גם לך פרופסור שהמחקרים יצליחו, מה יותר טוב מזה?
לגמרי.
שהמחקרים יצליחו, כי יש המון סקרנות כבר על הקרטי, מה הטיפול ואיך זה ייראה וזה, מצד שני זה רק מחקר, אז ברגע שהמחקרים האלה ככה יצליחו יותר והתוצאות, אז גם אני אשמח שאנחנו נהיה גם, שיהיה לנו גם את הוובינר כבר הבא ועם עוד בשורות, כי זה כל כך חשוב לחברי הקהילה, אז קודם כל תודה רבה על מה שאת עושה, לאורך כל השנים, לא רק ב-2025, במה יהיה לנו ב-26, זה כל כך חשוב גם למי שצופה ומאזין בנו וחברי הקהילה וכל מי שמתמודד ומתמודדת עם המחלה, וזה גם כיף לשמוע גם אותך, כי כל פעם שאת מספרת משהו שהוא קצת מאכזב, רואים את הקיבוץ גם אצלך, כאילו שלא בא לך שזה מה שאנשים ככה יחזיקו, שהנה זה מאכזב, הנה זה עוד לא הצליח, והנה עוד אין תוצאות, אלא יש פה בשורות ויש פה אמירות ויש פה כיוונים טובים וחיובים, ותמשיכי במה שאת עושה, כי זה כל כך חשוב וזה כל כך משפיע על כל כך הרבה אנשים.
תודה, ותני לי לחזק גם אתכם. אני חושבת שחלק נכבד מהתהליך הזה ומההתמודדות זה של המטופל עצמו. זה אי אפשר להקל ראש, זה ביחד, בסדר? זה לא רק התרופות, בטח לא הרופא, זה לא רק האחיות, זה המטופל באמצע ויש לו חלק נכבד חיים עם מה שיש, עם המחלה, עם הטיפול בה, עם התקווה, עם האופטימיות, וגם עם הקשיים, אי אפשר להקל בזה ראש. אנחנו בהחלט, אני לא רוצה שיצא מפה שמישהו מקל בזה ראש.
אמן. אז קודם כל אני רוצה להודות לך אישית, מכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, ומעירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה. ותשמרי על אופטימיות, וזה עוזר לנו לשמור על אופטימיות. אין דבר יותר, אין מסר יותר חזק מזה לשנה החדשה שתתחיל מחר.
תודה רבה.
ובהצלחה בכל מה שאת
תודה.
עושה מכולנו.
תודה רבה. ביי.
תודה. תודה רבה שהתארחת אצלנו. ביי, ביי, ביי. שנה טובה שתהיה.
שנה טובה.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב ונתראה בפרק הבא.